דף המחזיין עמוד א' בשורה החמישית מלמעלה. נאמר לנו במשנה, בסיפה של המשנה בסמכי עמוד ב', אומרת המשנה זה הכלל, כל שבהנאתו בנותן טעם אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר. דוגמה כגון חומץ שנפל על גבי גריסים. זאת אומרת, מבואר במשנה שכשיש בפנינו תערובת של איסור והיתר, אז אם בתערובת הזאת יש נותן טעם, האיסור נותן טעם בתערובת, אבל הוא נותן טעם לשבח, הוא מועיל בתערובת, אז אנחנו אומרים שזה אסור. אם זה נותן טעם לפגם, כגון חומץ שנפל על גבי גריסים, שאז החומץ, שהוא חומץ, הכוונה היא שבא מיין נסר, חומץ של איסור, שנפל על גבי תפשיל של גריסים של היתר, אפילו שהוא נותן טעם, אתה מרגיש את החומץ בתוך הגריסים, אבל מכיוון שהוא פוגם את הטעם, נותן טעם לפגם, מותר. זאת אומרת, מותר לי לאכול. אומרת על זה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הכי הלכתה. זוהי אכן ההלכה, כמבואר במשנה, שאם זה נותן טעם לשבח זה אסור, אם זה נותן טעם לפגם זה מותר. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו אלא שנפל לתוך גריסים רותחים. כל זה שבואר במשנה שאם הוא נותן טעם לפגם הוא אסור, מדובר באופן שהוא נפל לתוך גריסים כאשר התפשיל רותח, שאז הוא פוגם את התפשיל ולכן זה מותר באכילה. אבל נפל לתוך גריסים צוננים והיר תיכן, זאת אומרת כשהוא נפל לתוך התפשיל, התפשיל היה קר, ולאחר מכן הוא הלך והרתיח באש את התפשיל, הווה אומר שלמעשה כשהוא נכנס בתוך התפשיל זה נתן טעם לשבח, ורק אחרי זה שהוא הרתיח, שהוא בישל, אז זה פוגם את התפשיל, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. אז אנחנו באים ואומרים שזה בעצם מצב של השביח ולבסוף פגם, ולכן התערובת הזאת תהיה תערובת אסורה, כי הרי תחילתו בנותן טעם לשבח. אומר תוספות במקום, מה זה הלשון נעשה כמי? מה זה נעשה כמי? הרי זה המציאות, תימה. המי נקעת אילישנה, דה ודאי משביח, וזה לא אולי. ויש לומר, לפי שעיקר השבח לא אוהב ועד לאחר שירתיחו ויצננו. זאת אומרת, זה שזה שורה בתוך הגריסים, בתוך החומץ, ואחרי זה מרתיחים את הגריסים, וכשמקררים אותם, אז משפיע מה שקודם בהתחלה, כשזה היה צונן, עמד בו החומץ הנעל. לכן זה נעשה כמי, אבל זה נותן טעם לשבח, ומכיוון שנותן טעם לשבח, אז הוא יהיה אסור. וכן קיאת הרבין מארץ ישראל הביא את הדברים בשם אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שאמרנו במשנה שאם החומץ נפל על גבי גריסים אז התפשיל הזה מותר, אלא שנפל לתוך גריסים רותחים שאז זה נותן טעם לפגם, אבל נפל לתוך גריסים צוננים והיר תיכן, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. וכן כי אתה רבדים מארץ ישראל אמר בשם רבי יוחנן את אותו רעיון, לא שנו במשנה שאמרנו שזה נחשב נותן טעם לפגם, אלא שנפל לתוך גריסים רותחים, אבל אם החומץ נפל לתוך גריסים צוננים והרתיחן, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. וכך היו עושים בערבי שבתות בציפורי וקוראים אותם שחליים. זאת אומרת, הוא מפייע את הדברים, שאכן באמת כאשר זה קר ושורים אותו בתוך חומץ, נותנים על גביו חומץ, זה משביח, וכך היה המנהג בציפורי, לא באיסור, בדברים של היתר, שהיו באים ושורים את זה, נותנים את זה על גבי החומץ, ותוספות אומר, וקוראים אותו שחליים, לפי שהיו רגילים להניח בו חומץ כמו בשחליים. אמר יש לקיש, אז אם כך מבחינתנו כרגע, המסר שנאמר בפנינו, נותן טעם לשבח, התערובת אסורה, נותן טעם לפגע, התערובת מותרת. הסברנו יותר מזה, שמה שנאמר במשנה הדוגמה, חומץ שבא על גבי גריסים, הכוונה היא באופן כזה שהתבשיל היה רותח ואז הוא פוגם. אבל אם זה היה קר ואחרי זה הוא הרתיח את זה, אז זה נותן טעם לשבח ואחרי זה נפגם. הנותן טעם לשבח אחרי זה נפגם, זה נשאר בדין של אסור. אמר יש לקיש, בעצם יש לקיש בא עכשיו לברר לנו מה זה הגדרה של נותן טעם לפגם. האם הכוונה היא שבאותו רגע שהתפשיל של האיסור נפל לתוך התפשיל של היתר, אז עכשיו כתוצאה מזה שהתרבה פה המאכל חסר מלח, או למשל בתפשיל של האיסור היה יותר מדי מלח, וכשזה בא בתוך התפשיל של היתר אז יש פה עודף מלח, ומכוח המלח, לא בגלל התפשיל, לא בגלל האיסור, אלא המלח שנמצא בתוך האיסור או חסר או יש יותר, או תבלין, יש פה פלפל שחור יותר, פלפל שחור פחות, וזה מספיק בשביל לחשב נותן טעם לפגם, או שמה לא, אני צריך שהפגם יבוא מהאיסור עצמו. אם חסר מלח זה לא נקרא פגם מהאיסור, ואז זה נשאר בבחינת נותן טעם לשבח וזה יהיה אסור. וזה אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, נותן טעם לפגם שאמרו שעל זה אמרנו שזה מותר התפשיל, לא שיאמרו גדרה זו חסרה מלח או הגדרה יתרה מלח, או שיאמרו שעכשיו אחרי שנפל לתוכו האיסור חסרה תבלין, חסר לנו קצת פלפל וכדומה, או יתרה תבלין, יש יותר מדי תבלין, אלא כל שאין חסרה כלום ואינה נאכלת מפני זה, על זה אני אומר שזה נותן טעם לפגם ואסור. זאת אומרת שריש לקיש בא להחמיר, וריש לקיש אומר לא כל פעם שכתוצאה מזה שנפל האיסור לתוך היתר אני כבר מחשיב את זה כנותן טעם לפגם, אני צריך שהפגם יבוא מתוך האיסור. אבל אם זה בגלל שעכשיו יש פה יותר מדי מאכל וחסר מלח, ועל ידי הוספת מלח או גריאת המלח, לא משנה, אז חסר תבלין, יש יותר מדי תבלין, שזה לא מהאיסור עצמו, זה לא נקרא נותן טעם לפגם, ואז באמת זה יהיה אסור. איקא דאמרי להקל, בדיוק הפוך, אמר יש לקיש נותן טעם לפגם שאמרו אין אומרים גדרה זו חסרה מלח יתרה מלח, חסרה תבלין יתרה תבלין, אלא השתא מיה הפגמה. אני לא בא ואומר כן רק חסר מלח אבל האיסור לא משנה, אני לא אומר רק חסר תבלין אבל האיסור לא משנה, אלא אני אכן אומר שמכיוון שעכשיו על ידי שנפל האיסור בתוך היתר אז התפשיל הזה פגום, נכון חסר מלח זה משהו חיצוני, אבל המציאות שעכשיו התפשיל הוא פחות טוב ממה שהיה קודם, הוא פגם אותו. אז ממילא עצם העובדה שעכשיו התפשיל הוא פגום, לפי האיקא דאמרי להקל, זה כבר נחשב נותן טעם לפגם, ולכן יהיה מותר לאכול. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל שטעמו וממשו אסור, והגרסה ולוקים עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס. כדי להבין היטב על מה אנחנו מדברים, אז נעשה הקדמה קצרה בהגדרת המושג כדי אכילת פרס. פרס למעשה זה מלשון חצוי, זה פרס, חצי. זה אומר, יש לנו מושג של כיכר, ויש לנו אכילת פרס, זה בעצם אכילה של חצי כיכר. המושג כיכר מצאנו לגבי עירובי תחומים. יש לנו דין שאדם בשבת יכול ללכת 2,000 אמה לכל רוח. מעבר לזה, אדם שקנה שביטה במקום מסוים לא יכול לבוא ולצאת יותר מ-2,000 אמה. אדם בשבת לא יכול ללכת יותר מ-2,000 אמה. במאמר מוסגר, נכון, העיר עצמה נחשבת דלת אמות, ואנחנו רגילים שאנחנו הולכים בעיר לאן שאנחנו רוצים. אז אם יהיה לנו עירוב שיעשה לנו את הכל למקום אחד, אז אנחנו נמצאים בתוך דלת אמות. אבל בעיקרון, אם אדם נמצא עכשיו במדבר, בהנחה שהוא קנה שביטה במקום, יש לו 2,000 אמה לכל רוח. 2,000 אמה. מה קורה אם הוא רוצה ללכת עוד 2,000 אמה? אז בעצם אנחנו באים ואומרים לו, תשנה את מקום השביטה שלך. אי אפשר לשנות את הדין. אדם שקונה שביטה יכול ללכת 2,000 אמה לכל רוח וזהו. רק בעצם כשאני אומר 2,000 אמה, זה בעצם 4,000, כי זה 2,000 לצד צפון ו-2,000 לצד דרום. סך הכל זה 4,000. 2,000 למזרח, 2,000 למערב. אם האדם רוצה ללכת לצד מזרח עוד 2,000 אמה, אז אומרים לו, אתה תלך 2,000 אמה, תניח שם הסעודה, זאת אומרת שתקנה שביטה שם בעוד 2,000 אמה, ובעצם שם זה הבסיס שלך, ואז יש לך 2,000 אמה משם. אז יש לך 2,000 אמה עד מקום השביטה, ו-2,000 אמה ממקום השביטה. אבל אם עכשיו הוא עשה את השביטה בצד מזרח, הוא לא יכול ללכת מילימטר לצד מערב, כי יש לו 2,000 אמה, ויותר מזה הוא לא יכול, כי השביטה שלו היא במקום אחר. איך קונים שביטה? הוא הולך ומעמיד שם סעודה, וסעודה הוא צריך להעמיד שם כיכר לחם. כשאנחנו מדברים על כיכר, אז אנחנו צריכים לדעת מה זה כיכר. כיכר יכול להיות של קילו, ויכול להיות כיכר של חצי קילו. אז חז"ל נתנו לנו שיעור. בכל קו יש לנו ג' כיכרות. זאת אומרת, כיכר כזה שעשוי משליש הקו, זה ההגדרה של כיכר לעניין עירובי תחומין, שהוא קובע לו את המקום שביטה שלו, וממילא זהו מקומו. כשאנחנו מדברים על אכילת פרס, על חצי כיכר, אנחנו מדברים על בעצם שישית הקו. זאת אומרת שלפי שיטת רש"י, שאנחנו באים ואומרים שקו זה 4 לוגים, ולבלוג יש לנו 6 ביצים, אז כל קו זה 24 ביצים. אז אנחנו מדברים על כיכר שאפוי משליש הקו, דהיינו מ8 ביצים. חצי כיכר זה יהיה 4 ביצים. אני אומר רש"י כי יש שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם בחשבון שלו הכיכר הזאת היא עשויה משישה ביצים, וחצי כיכר זה 3 ביצים. הנוגע לענייננו, אגב, רש"י מזכיר פה שהוא פרס, רש"י אומר בשורה השנייה מהרחבות, הוא פרס היא חצי כיכר של עירובי תחומים, ושיערו חכמים כיכר מגימל לקו, חצייה לבית המנוגר. יש לנו דין שאם יש לנו נגע צרת בתוך הבית, ועכשיו אומרת התורה שמי שנכנס אל הבית, וזה הלשון של הפסוק, והאוכל בבית יכבס בגדיו, והאוכל בבית יכבס בגדיו, אז אם אנחנו רואים והאוכל בבית יכבס בגדיו, אז אנחנו יודעים שאדם שנכנס לבית, כפי שחז"ל דורשים את זה מכוח הפסוק, והוא שוהה בבית פרק זמן של שיעור אכילה, אכילה של כמה? של חצי כיכר, אז הוא נעשה תמה. אם הוא ייכנס הביתה, להוציא מפתח ויצא מיד ולא שהה כדי אכילה, הוא לא נטמא. אם הוא שהה בבית פרק זמן של שיעור אכילה, אז הוא נטמא. כשאנחנו רוצים להשאיל את זה לסוגיה שלנו, אז צריך לדעת שיש הלכה למשה מסיני. והלכה למשה מסיני, כפי שרש"י מתחיל בדיבור המתחיל כל שטעמו, אומר רש"י, ועל כגון זה נאמר שיעור כזית בכדי אכילת פרס, הלכה למשה מסיני, שאם יש בשיעור פרס של תבשיל כזית מן האיסור, לוקים עליו, אף על פי שאין כזית של איסור נאכל בבת אחת, כיוון דאינו שוהה באכילתו משהתחיל אוכלו עד שגמור אלא כדי אכילת פרס, מצטרף את אכילתו ולוקה. וזה אומר, כשהתורה באה ואומרת שאסור לנו לאכול דבר מסוים, אסור לאכול נבלה, אסור לאכול טרפה, אסור לאכול חזיר, אסור לאכול אורלה, אסור לאכול כליים, מה שהתורה באה ואמרה שיש עליו איסור אכילה, תרומה לזר, אז מה הפירוש? צריך שיעור אכילה. אז חז"ל כבר אמרו לנו שמה זה נקרא אכילה חשובה? כזית. פחות מכזית זה לא אכילה. ולכן באנו ואמרנו שאם אדם אוכל אכילה חשובה של כזית, אז הוא עבר על האיסור, אבל הוא אכל את הכזית בכמה זמן? במשך יום, במשך יומיים. אז זה ברור שלאכול איסור אסור בכל מצב, גם משהו של איסור אסור לאכול. אבל כדי לקבל את המלכות, כדי לעבור על הלב של התורה וללכות עליו, נאמר בהלכה למשה מסיני שזה אתה לוקה רק בתנאי שאכלת אכילה חשובה בפרק זמן של כדי אכילת פרס, שכבר אמרנו שפרס זה בעצם חצי כיכר. הווה אומר שאם יש לפניי איסור, או ניתן דוגמה מאוד פשוטה, אדם צריך לאכול מצה בפסח, לאכול כזית, לצאת ידי הדאורייתא שלו, אם הוא יאכל את הכזית הזה בפרק זמן, זה נכון גם בשבת, הוא צריך לאכול כזית מהאכלה, רק במצה, כיוון שהכזית יותר, האכילה היא יותר ארוכה כביכול, אז לכן אנחנו יותר מקפידים, אבל למעשה זה דין בכל מקום, כל מקום שנאמר אכילה של כזית, צריך שהכזית הזה יהיה בכדי אכילת פרס, כדי שזה יהיה אכילה חשובה בפרק זמן של אכילת חצי כיכר. אז נכון שאם יבואו לשאול בערב פסח, תגיד לי מה הדין, שאלו את הרב, מה הדין, אני רוצה לאכול כזית בכדי אכילת פרס, כמה זמן אני צריך לגמור את הכזית? אז יגידו לו בין 2 ל-3 דקות. ואם אותו אחד יבוא בערב יום הכיפורים ויגיד לרב, הרופא אמר שאני צריך לאכול, אבל אני רוצה לאכול כך שזה לא יהיה שיעור אכילה, אז אני אגיד לו, תעשה הפסקה של 9 דקות, כי בעצם יש לנו מחלוקת, אבל זה רק במאמר מוסגר. כמה הזמן, כמה השיעור הזה של כדי אכילת פרס? אז השיטה המחמירה ביותר זה בין 2 ל-3 דקות, והמקל ביותר זה 9 דקות. אז לכן, כשאני בא להגיד לך לגבי אכילת מצה, אומר לך, בין 2 ל-3 דקות, זה הזמן שכדי אכילת פרס, כדי שתספיק לאכול כזית, בשיעור אכילה, דהיינו שיעור חשוב, בפרק זמן של כדי אכילת פרס. אם אתה רוצה לבוא ולמנע מאכילה של כזית, אז בוא תיקח את הזמן הארוך ביותר, תעשה הפסקה של 9 דקות, ואל תאכל כזית בתוך הפרק זמן הזה, וממילא לא עברת על האיסור בדאורייתא שלוקים עליו. וזה מכוח אותה הלכה למשה מסיני. לאור זה באה הגמרא אצלנו, ואומרת, אמר רבי עזר, אמר רבי יוחנן, כל שטעמו וממשו אסור. אם יש בפנינו דבר של איסור, והאיסור הזה, גם הטעם וגם ממשות הדבר, הוא ניכר הדבר, אז אני אומר, לוקים עליו, בתנאי, וזהו, כזית בכדי אכילת פרס, בתנאי שזה נעשה בפרק זמן של אכילת כזית בשיעור של אכילת פרס. רק צריך להדגיש, כיוון שפה אנחנו מדברים על תערובת, זאת אומרת, פה הרי יש לנו איסור והתר. זה שהוא יאכל מהתערובת כזית בכדי אכילת פרס הוא עוד לא לוקה, כי בכזית הזה הרי מעורב גם צד של היתר, אז מהאיסור הוא לא אכל כזית בכדי אכילת פרס. אלא מדובר שאם הוא אכל כמות אכילה כזאת, שבתוך האכילה הזאת, יכול להיות שזה 5 כזיתים, נמצא גם מהאיסור בשיעור כזית, ואת זה הוא אכל בפרק זמן של כדי אכילת פרס, שנאמר לפי רש"י זמן של אכילת 4 ביצים, אז אנחנו באים ואומרים שעל זה נאמר הדין שלוקים עליו, אז הוא עובר על האיסור לא תאכל, שעליו יש מלכות מדאורייתא, אבל בתנאי שגם הטעם וגם הממשות של האיסור נמצא פה בעינינו. מה יקרה אבל באופן, אומרת הגמרא סמך זין עמוד ב', טעמו ולא ממשו? אסור, אבל ואין לוקים עליו. אם אבל יש לנו פה מצב שיש לנו את הטעם של האיסור, אבל אין את הממשות של האיסור בתוך התערובת, אומר רש"י דוגמה, כגון חלב שנפל לגדרה. יש לי פה סיר של בשר, נפל לבפנים חלב, יש פה אמנם טעם בשיעור כזית, אבל ממשות אין לי, אני לא יכול למור ולהפריד את החלב מתוך הבשר, אין לי פה חתיכה של חלב בתוך הבשר. שם אנחנו באים ואומרים, על אף שיש פה שיעור של טעם האיסור, והוא נותן טעם בתוך התפשיל, זאת אומרת למעשה יש פה תערובת של איסור ואסור לאכול את זה, אבל גם אם הוא אכל והיה פה שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, מכיוון שאין פה ממשות האיסור אלא רק הטעם של האיסור, לכן הדין שלו שהוא לא לוקה. יותר מזה, רש"י מביא דוגמה נוספת, או חלב שנפל ממוח שאין משום, זאת אומרת אותו דבר, היה לי חלב של איסור וזה נפל בתוך תפשיל של היתר, אבל החלב היה עכשיו נמס, אז אין פה את העיקר, אין פה את הממשות, יש פה רק את הטעם, לכן אסור, אבל זה לוקים עליו. ואם ריבה טעם לפגם מותר, ואם האיסור עכשיו ריבה בתוך התפשיל טעם לפגם ולא לשבח, אז כמו שאמרנו, בנותן טעם לפגם מותר, אז מותר לבוא ולאכול את התפשיל. שואלת הגמרא בהערה, ולמה אם נתן טעם לפגם מותר? למה אתה לא מדבר בשפה המקומית? מה זה הלשון? ואם ריבה טעם לפגם, אם נתן טעם לפגם, אז אני אומר מותר. עונה הגמרא, הקמש מלן, דאף על גב דאיקה מילה אחרנית דפגמה בהדי, זה מספיק בשביל לעשות אותו מותר. זאת אומרת שבעצם נאמר פה כמו הלישנה בטרה של ריש לקיש שסוברת להקל, ואם הוא נתן טעם לפגם לא צריך שהטעם יהיה בגלל האיסור, אלא אם הטעם לפגם זה ריבה בו טעם לפגם, כי עכשיו חסר מלח, אבל כתוצאה מזה שנפל האיסור לתוך התפשיל אז עכשיו התפשיל הוא פחות טוב, חסר לו מלח, חסר לו פלפל, חסר לו תבלין, זה נקרא אם ריבה טעם לפגם זה כבר מותר. ולכן מיד אומרת הגמרא, והלכת כלישנבט הדרש לקיש. זאת אומרת שאני פוסק להלכה כמו הלישנבט הדרש לקיש, שכדי שיהיה נותן טעם לפגם לא צריך שיהיה מצב שהתפשיל נותן טעם לפגם, אלא אם ריבה פה, אם נוצר עכשיו מצב שהוא פגום, לא בגלל התפשיל, לא בגלל האיסור, אלא בגלל שחסר מלח, בגלל שחסר תבלין, אבל זה נוצר מחמת התערובת. אז אני אומר, זה נקרא נותן טעם לפגם, הוא מותר. זה למעשה הבסיס של הדברים. יש פה ידיעה שאנחנו צריכים לדעת אותה, כי הגדרה מאוד חשובה בהלכה. אנחנו רק מזכירים את זה במעט בנוגע לסוגיה שלנו. יש תופעות בדף סמכזיין עמוד א', התופעות הארוך, דיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן. תופעות דיבור המתחיל, כל שטעמו ממשו אסור ולוקים עליו, טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקים עליו. אומר על זה תופעות, כי יש נידון גדול בין הראשונים. האם אני אומר טעם כעיקר דאורייתא, או טעם כעיקר דרבנן? זאת אומרת, כשיש לי טעם בלי ממשות, האם אני אומר שטעם נחשב כמו ממש, כמו העיקר של הדבר, כאילו יש פה חתיכה מממשות הדבר, או כשיש לי טעם בלבד, אני לא אומר טעם כעיקר, אני לא רואה את זה כממשות הדבר. לכן מיד אומר תופעות, פירש רשי בפרק גיד אנשים, בגמרא בחולי, מכאן דטעם כעיקר לאו דאורייתא. מהסוגיה שלנו מוכח שטעם כעיקר זה לאו דאורייתא, כי הרי רבי יוחנן בא ואומר לנו טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקים עליו. למה לא לוקים עליו? אם אני אגיד שטעם כעיקר מדאורייתא, זאת אומרת שכשיש לי טעם אני רואה זה כאילו יש פה את ממשות הדבר. אם יש את ממשות הדבר, אז זה הרי אמרה התורה את האיסור אכילה, אז למה לא לוקים עליו? בהכרח שטעם לאו כעיקר, אז כשיש לי טעם בלבד בלי עיקר הדבר, אז ממילא אין עליו את האיסור דורייתא, כי מדורייתא טעם לאו כעיקר, אז אי אפשר להלקות. נכון שאסור לאכול, כי מדרבנן טעם כעיקר. אז מבחינתנו עכשיו אני רואה פה אכילת כזית של איסור בכדי אכילת פרס, אבל בהגדרה של המלקות לא לוקים עליו. ואז ממשיך תופעות ואומר, הוא פירש, רשי הסביר, מה זה נקרא המקרה של טעם בלי ממשות? כגון חלב שנפל לתוך בשר, או חלב שנפל ממוח שאין ממשו בעין. וכאן מאוד חשוב הערת התופעות, אומר תופעות, ואין נראה מה שפירש רשי חלב שנפל לתוך בשר. דאפילו לפירוש רשי דטעם כעיקר לאו דאורייתא, מודה בבשר בחלב דעה ודאורייתא דרך בישול עשרה תורה. בבשר בחלב יש גזירת הכתוב מיוחדת, הרי התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב עמו. אבל איזה מקרה דיברה תורה? יש לי פה גדי, יש לי פה חתיכת בשר, בישלתי אותה בחלב, ועל זה, על המקרה הזה אמרה תורה את האיסור לב לא תבשל גדי בחלב עמו שלוש פעמים, אחד זה גם איסור אכילה. אז על איזה מקרה מדובר? יש פה בשר, אין פה את הממשות של הדבר, הרי מדובר על מבשל. כל מבשל זה דבר הנימוח, חלב בתוך בשר. ובכל זאת התורה אומרת שעל זה נאמר האיסור לא תאכל ועל זה לוקים. אז הדוגמה שרשי הביא מחלב היא דוגמה נפלאה. חלב נימוח, שזה איסור, שנמצא לי בתוך תבשיל, כיוון שזה טעם בלי ממשות, לא לוקים עליו. אבל בבשר בחלב יש גזירת הכתוב מיוחדת בדין שלא תבשל גדי בחלב עמו, ששם הטעם כן כעיקר גם על איבדי רשי. תוספות עצמו, שיטת רבנו תם, רש"י תוספות מעריך פה ומביא גם חלק מההוכחות, ואז תוספות באמצע השורות הרחבות מביא את שיטת רבנו תם. ורבנו תם חולק על רש"י. הוא מיישב את הקושיות של רש"י ומעמיד שאכן באמת טעם כעיקר מדאורייתא. טעם כעיקר מדאורייתא, זה אומר שמדאורייתא, כשיש לי טעם של איסור, זה נחשב כאילו שעיקר האיסור נמצא בפנינו. ואז הקושייה מתבקשת, איך זה יסתדר עם הממרה של רבי יוחנן? וזה אומר תופעות בסמך זין עמוד ב' בשורה השלישית מלמעלה, אומר תופעות והי דאחה, היה קשה לתופעות, אם אני סובר כדעת רבינו תם שטעם כעיקר מדאורייתא, אז איך בא רבי יוחנן ואומר טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקים עליו? הרי טעם כעיקר, אז אם טעם כעיקר, אז אם יש לי פה טעם, זה כי שיש לי את הממשות של הדבר. אז היה צריך להיות שאם יש פה כזית בכדי אכילת פרס, לוקים עליו. ורבי יוחנן אומר, אין לוקים עליו. אומר תוספות, והי דאחה, טעמו ולא ממשו, מה יראה במין במינו? דבטל ברובה מדאורייתא, כדי אמר בפרק התערובות, אמרו רבנן, ברובה, כגון, מין במינו, פירוש. דמין התורה, הווה ברובה. אבל מדרבנן, הווה בסמך, כדי אמר רב בפרק גיד אנשי. דהה ובסמך, ולכך אין לוקים עליו. והוא הדין, דאפילו אם היה טעמו וממשו של איסור ואין דה לוקים עליו, אלא אם כן מכירו, ונקע טעמו ולא ממשו, לשמינן דאפילו אחי איסור העיקר. ואת בת עושות ואומר, שלפי שיטת רבינו תם, מכיוון שאנחנו סבורים, דעת רבינו תם, שאכן מדאורייתא מין במינו בטל ברוב. הרי במין במינו לא שייך לבוא ולהגיד, כפי שכבר דיברנו, נותן טעם. שייך להגדיר את האיסור בשיעור של נותן טעם. אבל כשזה אותו המין הוא לא נותן טעם, זה אותו טעם, והוא מצטרף לטעם הקיים, זה היינו אך. אז שם מה הדין של הביטול? בטל ברוב. אז מכיוון שמדאורייתא הוא בטל ברוב, אז מה קרה פה? נכון, טעם כעיקר מדאורייתא. אבל כיוון שזה מין במינו, אז גם שטעם כעיקר, אבל באותו רגע שיש פה רוב של היתר, אז בטל האיסור. אז כבר לא שייך עכשיו לבוא ולומר, אבל יש פה מעיקר הדבר והוא אוכל אותו בכזית. אין עיקר, כי ברגע שהוא בטל ברוב הוא לא קיים. נכון, מדרבנן אכן הוא לא בטל, צריך שיעור של 60. אבל מדרבנן זה כבר לא דין של מלכות. אז מה שרב יוחנן בא ואומר, טעמו ולא ממשו אסור, ואין לוקים עליו, זה מדובר בתערובת של מין במינו. ומין במינו, כיוון שמדאורייתא הוא בטל ברוב, כבר לא שייך לדון דין של מלכות. ולכן מביא תוספות בערך 7-8 שורות מהשורות הרחבות כלפי מעלה, אבל במין בשאינו מינו, הווה טעם כעיקר גרידא דאורייתא ולוקים עליו. אז נכון שקודם תוספות כבר אמר במאמר המוסגר, והוא הדין אפילו אם היה טעמו וממשו של איסור, אבל כיוון שאני לא רואה אותו, וזה הלשון שלו, אלא אם כן מכירו, צריך להכיר, לראות את הדבר, להכיר את האיסור שבדבר. אני דיברתי פה על טעמו ולא ממשו, כי אני רוצה להגיד לך את החידוש שאפילו אחי עפו, כי מדרבנן זה באמת נאסר. אבל מה קורה בתערובת של מין בשאינו מינו? במין שאינו מינו זה בנותן טעם. ואם יש לי פה טעם כעיקר, אז גם אם טעמו ולא ממשו, אכן באמת, אם יהיה כזה בכדי אכילת פרף, ילקו עליו. אם כך לסיכום הדברים, יש לנו מחלוקת ראשונים, האם אני אומר טעם כעיקר דאורייתא דרבנן? דעת רשי, טעם כעיקר לאו דאורייתא. ולכן, פשוט לנו בסוגיה שלנו דברי רבי יוחנן, שאם יש לי טעם בלי ממשות, אז אין פה את הממשות של האיסור, אין ממשות של האיסור, אכן זה אסור, אבל לא לוקים עליו. מאידך, הזכרנו שמה שרשי הביא את הדוגמה של בשר בחלב, זה בעייתי, כי בבשר בחלב גם לפי רשי טעם כעיקר, כי הרי על זה אמרה תורה, לא תבשל גדי בחלב עמו. רבינו טעם מוחז שבכל איסורים שבתורה טעם כעיקר. ולכן ברמה העקרונית, בכל מקום שיש לי טעם, אז היה צריך להיות הדין שלוקים עליו, אם זה היה כזית בכדי אכילת פרף. אבל תוספות מחלק בין מין במינו למין בשאינו מינו. במין במינו זה אפילו אם יהיה לי את הטעם, ואני אומר שבאמת טעם כעיקר, אבל מכיוון שמדאורייתא הוא בטל ברוב, אז כבר לא שייך לדון לי טעם כעיקר, ולכן באמת לא לוקים עליו. רק במקום כזה שיש לנו מין בשאינו מינו, שאז אני אומר טעם כעיקר, אכן טעמו ולא ממשו ילקו עליו. זה דעת הרבינו תם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב כהנא, מדברי כולם נלמד, נותן טעם לפגם מותר. ורשי אומר, מי זה מדברי כולם? רב יהודה ורב אבא בר חנה ורב דימי ורש לקיש ורבי אבאו. דהיינו, כל אותם האמוראים שהזכרנו היום בשיעור בדף ס"ז עמוד א', הווה אומר, אנחנו פתחנו והבאנו, אמר רב יהודה אמר שמואל, הכי הלכתה, שהלכה היא כדברי המשנה, שנותן טעם לפגם מותר. לאחר מכן הבאנו את דברי רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שאמרנו נותן טעם לפגם, אלא שנפל לתוך תבשיל רותח של גריסים, אותו חומץ שנעשה מיין של נסך. זאת אומרת, נותן טעם לפגם מותר. לאחר מכן הבאנו את דברי רבי אבאו, וכן קיאת הרב דימי, אמר את אותו דבר, נותן טעם לפגם מותר. אחרי זה הבאנו את דעת רש לקיש. רש לקיש אומר, יש לשון ראשון, לשון שני, אבל נותן טעם לפגם מותר, השאלה רק איזה סוג של פגם. לאחר מכן, שלוש שורות מלמטה, הבאנו, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, שזה היה הדין האחרון, שהוא אומר בשורה השנייה בסמך ז' עמוד ב', שבאמת, אם ריבה טעם לפגם מותר, הווה אומר, נותן טעם לפגם מותר. זה הגמרא. אם ככה, בא רב כהנא ואומר, מדברי כולם נלמד, מכל האמוראים שהבאנו כרגע בסוגיה, למדנו מכולם שורה תחתונה, מוסכם על כולם, נותן טעם לפגם מותר. אז אם יש לי פה תערובת ובתוך התערובת יש איסור, והאיסור הזה פוגם את הדבר של היתר, אז מותר לאכול את הדבר. אמר לאביי, בשלמה מכולו לחיי, מה שהבאת באמת מכל האמוראים שהזכרת אכן באמת נותן טעם לפגם מותר. אלא דרש לקיש, אמרו כאמר ולילו סביר עלי. אומר לו אביי, תסתכל על דברי רש לקיש, הלשון של רש לקיש, אומר יש לקיש, נותן טעם לפגם שאמרו, אני לא מסכים לזה. אני יש לקיש חולק ואומר שנותן טעם לפגם אכן אסור. אלה שאמרו שנותן טעם לפגם מותר, אז הם דיברו באופן כזה, ואז התחלנו לדון, האם צריך שהתפשיל עצמו יעשה את הפגם, או אפילו פגם חיצוני כמו מלך ותבלינים. אם ככה, אומרת על זה הגמרא, אלא דרש לקיש אמרו כאמר, ולי לא סביר עלי, מכלל, דעיקה למאן דאמר נותן טעם לפגם אסור, אבל אנחנו לכאורה עד עכשיו פגשנו רק מי שאומר נותן טעם לפגם מותר, לא פגשנו מישהו שאוסר. עונה הגמרא, אם נכון, והתניא, אחד נותן טעם לפגם, ואחד נותן טעם לשבח, אסור דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר לשבח אסור ולפגם מותר. אם כך, אכן באמת יש מחלוקת תנאים בברייתא. שיטת רבי מאיר, נותן טעם, בין אם הוא נותן טעם לשבח האיסור, ואפילו אם האיסור הזה נותן טעם לפגם, אם הוא לא נותן טעם, אז זה מותר. אבל אם הוא נותן טעם, אז זה לא משנה אם הוא פוגם עם הטעם, או משביח עם הטעם, אסור. רבי שמעון הוא החולק, וזה אותם המוראים שסברו כשיטתו, שאכן נותן טעם לשבח אסור, אבל נותן טעם לפגם מותר. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי מאיר? מהו המקור של רבי מאיר לבוא ולומר שנותן טעם לפגם? זאת אומרת שהוא פוגם עכשיו את התפשיל של היתר, את המאכל של היתר. מי אומר באמת שזה מותר? מה המקור? עונה הגמרא, גמר מגאולי עובדי כוכבים. גאולים זה מלשון מעוף, מעופי עובדי כוכבים. גאולי עובדי כוכבים, לאו נותן טעם לפגם הוא ועשר רחמנה. החנמי לא שנה. רבי מאיר מדבר על הפרשה שנאמרה בתורה במלחמת מדיין. לאחר מדיין, אומרת לנו התורה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זאת אומרת, אם היה מדובר על זהב, כסף, נחושת, ברזל, דבר שיכול לעבור באש, אז הדרך לטהר את הכלי כדי שהוא יוכשר לאכילה לישראל, תעבירו באש. ואם הוא לא עובר באש, אז מה שעובר במים, תעבירו במים. אבל אם לא העברת אותו באש או העברת אותו במים, אי אפשר להשתמש בכלי. עכשיו צריך לדעת, כהגדרה, כשאנחנו מדברים על גדרה, תמיד אנחנו מדברים על סיר בתור בהנחה שהוא לא בן יומו. זאת אומרת, שב-24 שעות האחרונות, מעת לעת, לא נעשה בו שימוש. זאת אומרת, כשאתה בא לרב, זה מעשים שבכל יום, אתה בא לרב ושואל אותו, כבוד הרב, קרה לי מקרה, לקחנו סיר חלבי ועשינו בזה בשר, לקחנו סיר בשרי, עשינו בזה תפשיל חלב. הנחת עבודה, אם לא אמרת אחרת, שהגדרה היא לא בת יומה. זאת אומרת שב-24 שעות האחרונות לא בישלו בזה את הבשר או לא בישלו בזה את החלב. זה הנחת עבודה. אלא אם כן, אתה בא ואומר שזה שונה. בא רב מאיר ואומר, אם כך במלחמת מדיין, מה מדובר? על כלים שהם לא בני יומם. אם הכלי הוא לא בן יומו, ועכשיו אני מבשל בו תפשיל של היתר, מה הבעיה שלנו? שהוא בלוע בתפשיל של איסור, ועכשיו בזמן שאני מרתיח את הסיר, אז הוא פולט את האיסור. אבל הפליטה הזאת זה של דבר שכבר עבר עליו 24 שעות. זאת אומרת שהוא לא משביח את הגדרה, אלא הוא פוגם את הגדרה. אז למה התורה אמרה שצריך להעביר את זה באש? למה צריך להעביר את זה במים? זאת אומרת שאם התורה באה ואמרה שאי אפשר להשתמש עם זה כמו שהוא, אלא זה חייב לעבור באש ובמים, וזה אומר שנותן טעם לפגם, אסור. זה אומרת הגמרא. מה הייתה מדר המאיר? גמר מגאולי עובדי כוכבים. גאולי עובדי כוכבים לאו נותן טעם לפגם ובעשר רחמנה, ולכן היה צריך להעביר את זה באש ובמים. החנמי בכל איסורי תורה לא שנה, אם הוא נותן טעם לפגם אז הוא מותר. ואידך, מה אומר על זה רבי שמעון? הרי הוא צודק, מלחמת מדיין, גאולי עובדי כוכבים. כדרבונה ברדר הבחיה, דאמר רבונה ברדר הבחיה, לא אפרה תורה אלא גדרה בת יומה דלא לפגם הוא. בא רבי שמעון ואומר, לא על זה דיברה תורה. כשהתורה אמרה במלחמת מדיין שצריך לבוא ולהעביר באש ובמים, מדובר בכלים כאלה שבאותם עת לעת, בתוך ה-24 שעות, השתמשו בהם אותם עובדי כוכבים. ועכשיו ישראל רוצה לבוא ולבשל בזה, ואז אין פה נותן טעם לפגם, ולכן זה צריך הכשרה. אבל אם באמת זה היה גדרה כזאת שהיא לא בת יומה, אז זה נותן טעם לפגם, ונותן טעם לפגם. לא, עופר לי את התפשיל, אז התפשיל מותר. אומרת הגמרא, ואידך, נו, מה יענה על זה עכשיו רבי מאיר? הרי יש לנו פה ידיעה שמדובר על תפשיל כזה, על גדרה בת יומה. גדרה בת יומה, נמי אי אפשר דלא פגמה פורטה. אומר רב מאיר, נכון, גם שמדובר בגדרה בת יומה, אבל התפשיל החדש שנעשה אחרי התפשיל הישן, התפשיל שנעשה קודם פוגם משהו בתפשיל החדש. ואם בכל זאת התורה אמרה שצריך להכשיר אותו, זאת אומרת שנותן טעם לפגם, אסור. הבנת המחלוקת בין רב מאיר לרבי שמעון, יש פה מחלוקת בראשונים, מה היה המחלוקת? לפי תוספו דיבו המתחיל ואידך גדרה בת יומה נמי אי אפשר דלא פגמה פורטה, תוספות לומד בתחילת התוספות שיש פה מחלוקת במציאות. הווה אומר, ולהכי יליף מינה רב מאיר לסוף פגם באלמה, משמע ולא לרבי שמעון דשרי, סבירה לי דבת יומה לא פגמה כלל. והבה עתליה, מאן דאמר נותן טעם לפגם אסור, דהיינו רב מאיר סבר דגדרה בת יומה פגמה פורטה, ומאן דשרי רבי שמעון סבר דלא פגמה כלל. אם כך, לפי הבנת התוספות, המחלוקת היא מחלוקת במציאות, האם גדרה בת יומה פוגמת או לא פוגמת. רבי שמעון אומר זה פוגם, זאת אומרת דעת רבי מאיר. אומר רבי מאיר, גדרה בת יומה פוגמת. אז רגע, אז אם היא פוגמת, אז למה היה צריך להעביר את זה באש, להעביר את זה במים? כי נותן טעם לפגם אסור. אם כך להלכה, בכל איסורי תורה נותן טעם לפגם אסור. בא רבי שמעון ומה פתאום, גדרה בת יומה לא פוגמת, ולכן היה צריך לתאר את זה. אבל במקום כזה שיש לי באמת נותן טעם לפגם, אז באמת יהיה מותר. תוספות שואל על זה מה ששואל, ותוספות מביא בהמשך הבנה אחרת במחלוקת, שאכן באמת אליבא דכולי עלמא תפשיל בין יומו פוגם, אבל זה פגם פורטה, זה פגם קטן. ואז מה המחלוקת? בא רב מאיר ואומר, אני לומד מפגם פורטה לפגם גדול. כמו שאומרת התורה שצריך להכשיר בפגם קטן, אז גם בפגם גדול. הווה אומר שהתורה באה ואומרת שכל פגם, קטן גדול לא משנה, נותן טעם לפגם אסור. בא רבי שמעון ואומר, לא, מתי אומרת התורה בנותן טעם לפגם פורטה תפשיל בין יומו? שם אני בא ואני אומר שכיוון שהפגם הוא מאוד קטן, שם באמת צריך הכשרה, ובכזה מקרה יהיה אסור. אבל דבר שכבר עבר עליו מעת לעת, שזה נותן טעם לפגם גדול, שם באמת לא יועיל הדבר, אלא כן באמת אנחנו נבוא ונאמר שזה יהיה מותר, כי נותן טעם לפגם מותר. שואלת עכשיו הגמרא, ורבי שמעון מה הייתה? מה הסברת, מה המקור של רב מאיר שאומר שנותן טעם לפגם אסור, ומה המקור של רבי שמעון לחלק בנותן טעם לפגם לנותן טעם לשבח? עונה הגמרא דתניא, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. כבר דיברנו שהפסוק מדבר על גר תושב, שאותו גר תושב שקיבל על עצמו, ראינו מחלוקת, לא לעבוד עבודה זרה, שבע מצוות בנוח, כל הלאווים שבתורה חוץ מנבלה, ולכן אומרת התורה את הנבלה אתה נותן לגר תושב. דרשו מכאן חכמים, כל הראויה לגר קרויה נבלה, שאין ראויה לגר אינה קרויה נבלה. זאת אומרת שאם יש בפנינו נבלה סרוכה, פה אנחנו באים ואומרים שמותר לאכול. כי מה אמרה תורה? מה נקרא איסור נבלה? איסור נבלה זה דבר שראוי לגר, לגר אשר בשעריך תתננה. אבל אם זה לא ראוי לגר, אז זה לא מוגדר כנבלה. אני לא נכנס עכשיו האם מדרבנן זה ניתן, פשוט אנחנו פוסקים להלכה שמדרבנן אסור לאכול. אבל בהגדרה של הדאורייתא, על מה דיברה התורה שאמרה איסור נבלה? רק על דבר כזה שהוא ראוי לאכילת הגר. אבל אם זה עכשיו דבר שיש פה טעם לפגם, אי אפשר לאכול את זה, כמו אותה נבלה סרוכה, אנחנו באים ואומרים אין בזה איסור נבלה. אנחנו מחר בעזרת השם נצטרך להרחיב את העניין, איך אני לומד מנבלה לפגם פורטה לעת לעת, אנחנו צריכים עוד להסביר. אבל כרגע אמרנו המקור נמצא בנבלה. ואם ככה, ורב מאיר, מה רב מאיר יעשה? הרי לכאורה כתוב בפסוק כל נבלה לגר אשר בשעריך, ראויה לגר קרויה נבלה, היי למיעוט הסרוכה מעיקרה. שם מדובר על מקרה כזה שעוד לפני שהיא נתנבלה היא כבר הייתה סרוכה, ורש"י מביא מוקת שכין מחיים דהועיל והיא פגמה מקודם שבאה לידי נבלה, לא חל שם נבלה עליה. אבל מה קורה אם זה כבר נקרא נבלה ולאחר מכן זה ישריח? אז זה נשאר באיסור נבלה שלו, ובאמת זה נאסר באכילה. אומרת הגמרא, ורבי שמעון פרוחה מעיקרה לא צריכה מיעוט. למה? אף רבי אלמה, וכיוון שזה דון כמו אפר, אז ממילא הוא לא צריך מיעוט לאיסור, אנחנו רק צריכים להרחיב קצת בהגדרים של העניין.